שלום וברכה, מסכת בבא קמא דף קי"ז, אנחנו מתחילים בדף קט"ז עמוד ב', שורה רביעית מלמטה. ובהמשך להסבר הגמרא, שגזלן שהראה על קרקע של אדם אחר, ובעקבות כך גזלו את הקרקע הזו שהוא צריך להעמיד לו שדה אחר, מספרת הגמרא, ההוא גברא אותו אדם דאחווי אקריא דחיתא, שהראה לגזלנים על אוצר החיטים דברש גלותא, אתא לקמי, בא אותו אדם לדין לפני דרב נחמן, חי ורב נחמן, לשלומי, ורב נחמן חייב אותו לשלם על אותו אוצר חיטים. ייטיב ישב רב יוסף אחורי דרב הונא בר חייא, וייטיב רב הונא בר חייא עצמו קמי לפני דרב נחמן. אמר לי, שאל רב הונא בר חייא לרב נחמן, מה שפסקת זה דינה או קנסה? האם חיוב המוסר לשלם זה מצד הדין? או שכנסת אותו כהוראת שעה בגלל שכך הוא נוהג תמיד? אמר לי, ענה לו רב נחמן, מתניתיני, כך הוא הדין, דתנן, שהרי שנינו במשנתנו, אם מחמת הגזלן חייב להעמיד לו שדה אחרת, והוא קימנה, והרי העמדנו את פירוש למשנה שמדובר דאח ויחבויי, שהוא הראה את השדה למסיקין. בתר דנפק, לאחר שיצא רב נחמן מבית הדין, אמר לו רב יוסף לרב הונא בר חייא, מי נפקא לך מיני? מה זה משנה לך? הפכנו דף, אי דינא אי קנסא הוא. אם הפסק של רב נחמן שהמויסר צריך לשלם זה מצד הדין או מצד קנס, אמר לי, ענה לו רב הונא, אם זה דינא, גמרינן מיני. אז ניתן ללמוד מהמעשה של רב נחמן גם לשאר גרם מבנזיקין שצריך לשלם עליהם. אבל אי קנסא, שרב נחמן קנס את אותו מויסר משום שרגיל היה בכך, אז לא גמרינן מיני. לא ניתן ללמוד מזה לעניין שאר גרם מבנזיקין. ומנה תמרה, ומה המקור שממנו אני אומר, דמקנס הלא גמרינן לא לומדים, למקרים אחרים, דתניה, שהרי שנינו בברייתא, בראשונה היו אומרים, שהמטמא את טהרותיו של חברו, והמנסח את יינו של חברו לעבודה זרה, דאף על גב שהטהרות או היין עדיין נמצאים לפני הבעלים, ואין ההזק ניכר, הדין שהמזיק משלם. ואומרת הברייתא, שלאחר מכן חזרו לומר, שאף הדין כך ביחס להמדמיה, שמי שערב חולין בתרומה של חברו, ועל ידי כך הוא הפחית את שווי החולין, דלא נמתן למכור אותם מעכשיו, אלא רק לכהנים, שגם המדמה חייב לשלם. עד לכאן לשון הברייתא, ומדייק רב הונא, חזרו אין, רק מפני שחזרו חכמים וגזרו גם על המדמה, אז אכן הוא צריך לשלם, אבל אם לא חזרו חכמים, ותקנו במיוחד על המדמה, אז הוא לא היה צריך לשלם. מה איתה, מה? לאו משום, דקנסה הוא וקנסה לא גמרינן מיני. האם זה לא מפני שלא ניתן להשליך את העיקרון שאמרו חכמים על מטמא ומנסה גם ביחס למדמה, מפני שכאשר מדובר על קנס, זה כנראה משום מעשה שאירה ספציפית במטמא ומנסה, ולכן גזרו עליהם בשעת המעשה ולא על דברים אחרים. דוחה הגמרא שלא זה בהכרח הסבר הברייתא, אלה מעיקר הסברי חכמים שלהפסד מרובה חששו ולהפסד מועט לא חששו, ולכן גזרו על המטמא תרומה שזה הפסד מרובה, שהרי כל התרומה לא ראויה יותר לאכילה, וכך גם ביחס למנסך יין לעבודה זרה שהוא פסל את כל היין לשתייה, מה שאין כן מדמה שזה הפסד מועט, שאומנם לא ניתן למכור אותה עכשיו בשוק לכל האנשים, אבל עדיין ניתן למכור אותה לכהנים בדמי תרומה. ולבסוף סברי חכמים שלהפסד מועט נמי גם חששו, ולכן גזרו גם על המדמה, כך שאין הוכחה מהברייתא הזו שלא ניתן ללמוד מקנס על מקרים דומים. ממשיכה הגמרא ומקשה, איני, האומנם ניתן ללמוד מקנס? והתני והראשונה, אבו דרבי אבין, תוספתא שמקבילה לברייתא הקודמת בנוסח שונה. בראשונה היו אומרים שהמטמא והמדמה חייבים לשלם, ולאחר מכן חזרו לומר שאף המנסך צריך לשלם. עד לכאן לשון התוספתא ומדייקת הגמרא, חזרו אין, דווקא בגלל שחזרו וגזרו על המנסך, אכן הוא התחייב לשלם, אבל אם חכמים לא חזרו ותקנו על כך במפורש, אז הוא לא היה מתחייב לשלם. זאת אומרת שלא ניתן היה ללמוד מהכנס שהטילו חכמים על המטמא והמדמה גם ביחס למנסך. מה איתה, מה? לאו משום, האם זה לא מפני, דלא גמרינן מקנסה. כי לא ניתן ללמוד מקנס על מקרים דומים אחרים. דוחה הגמרא, שלא זה בהכרח הסבר התוספתא, כי ניתן להסביר את התוספתא, שמעיקר הסברי כרבי אבין, ולבסוף סברי כרבי ירמיה, ומסבירה הגמרא את כוונת הדברים. מעיקר הסברי, בהתחלה סברו חכמים כרבי אבין, דאמר רבי אבין, שאדם שזרק חץ בשבת, מתחילת ארבע אמות לסוף ארבע, וקרא תוך כדי החץ שיראין, דהיינו בגדים יקרים בהליכתו, הדין שיורה החץ פטור מלשלם על הנזק הממוני שנגרם לבגד, שהרי עקירת החץ צורך הנחה היא, כך שמרגע שהוא ירה את החץ, הוא מתחייב בנפשו הוא. אז נמצא שמעשה חילול השבת שהוא מתחייב עליו מיטה, ומעשה עקירת החץ באים כאחד. ואנחנו לא אומרים שכבר משעת עקירת החץ הוא התחייב ממון על קריאת הבגד, אבל את עונש המיטה הוא לא התחייב עד שעת הנחת החץ לאחר ה-400. כך שאנחנו מתייחסים לשני התהליכים כאילו הם קרו במקביל, ועל פי הכלל של קים לבדרה במיני, הוא מתחייב בעונש מיטה ונפטר מחיוב התשלומין. והבינו חכמים בשלב הראשון בתוספתא, שכך גם ביחס להגבהת היין, שהיא תחילת התהליך של הניסוך לעבודה זרה, שהיא חלק מצורך הניסוך. אז היות שחיוב התשלומין וחיוב מיטה עבור הניסוך לעבודה זרה באים כאחד, על פי הכלל של קים לבדרה במיני, הוא מתחייב מיטה ויהיה פטור מחיוב התשלומין. ולבסוף סברי חכמים כרבי ירמיה, דאמר רבי ירמיה, משעת הגבהה כאן יהיה, שמשעה שהוא הגביע את היין, הוא כבר יחייב לממון. מה שאין כן מתחייב בנפשו על ניסוך היין לעבודה זרה, לא הווי, הוא לא מתחייב עד שעת הניסוך בפועל. כך שגם מהתוספתא, אין הוכחה לשיטתו של רבונה, שאמר שאין לומדים מחיוב כנס למקרים דומים אחרים. הוא מספר את הגמרא, רבונה בר יהודה איקלה הזדמן למקום שנקרא לבי אביוני, עתה לקמי, לאחר מכן הוא בא לפני דרבה, ואמר לו, שאל אותו רבה, כלום מעשה בא לידך כשהיית באותו מקום? אמר לי, ענה לו רבונה, ישראל שאנסו עובדי כוכבים, והראה ממון חברו בא לידי וחייבתיו. אמר לו רבה, פסיקתך הייתה שגויה, ולכן ההדר עובדה למערי. לך תבטל את הדין, ויחזור הכסף לבעליו. דתניה, שהרי שנינו בברייתא, ישראל שאנסו עובדי כוכבים, והראה ממון חברו, הדין שהוא פטור. למעט, ואם נטל ונתן ביד, שאז הוא יהיה חייב. ובאותו עניין אמר רבא, אם הראה מעצמו, בלא שהגוי מנסו אותו לכך, אז כנסה ונתן ביד דמי. זה נחשב כאילו הוא לקח את זה בידיים, ולכן הוא יהיה חייב לשלם. וממשיכה הגמרא ומביאה מעשה. ההוא גברא אותו אדם, דאנסו עובדי כוכבים, ובעקבות כך, ואח והוא הראה, אחמרא על היין דרב מרי ברי דרב פנחס, שהיה ברי בנו דרב חיסדא. לאחר מכן אמרו לו הגויים, דרי ואמתי בהדן. תרים את היין ותוליך אותו איתנו, והוא נאלץ, דרה ואמתי בעדיי, להרים את היין ולקחת אותו איתם. עתה לקמי, כאשר הוא בא לפני דרב אשי, פטריני, פטר אותו רב אשי מלשלם על היין. אמרו לשאלו רבנן לרב אשי, והתניה והרשנינו בברייתא, אם נשא ונתן ביד, הוא חייב. אמר לי, ענה להם רב אשי, הני מילי, מה שאמר הברייתא, אם נשא ונתן ביד חייב, זה רק אחד, דלא אוקמי לווי מעיקרה. במקרה שהעובדי כוכבי, לא אנסו אותו מההתחלה על הממון הזה, אלא שהוא הלך ונטל ונתנו להם. אבל איך הדיוק מילווה מעיקרה, אבל איכן שהוא נאנס והעמיד אותם כבר על הממון הזה, כגון במקרה שלפנינו שהוא נאלץ להראות להם על היין, מיקלי קליי. זה נחשב כאילו באותה שעה שהוא מרים את היין, היין כבר שרוף, כי הוא רק מעביר להם לרשותם ממון שכבר נמצא בידם. הייתי והקשר רבי אבאו לרב אשי מהברייתא הבאה, שאם אמר לו אנס, הושט לי פקיע אמיר זה, והכוונה לקשר, לאגודה של קש, או שאמר לו, תושיט לי אשכול ענבים זה, והושיט לו היהודי לגוי את מה שהוא ביקש, הרי היהודי חייב. וזה למרות שהאקום נמצא בסמוך אליו ליד הממון. הרי מכאן הוכחה שאם היהודי נשא ונתן את הממון של יהודי חברו ביד, הוא כן יהיה חייב על כך, אפילו שהממון נחשב כבר כממון של הגוי. ענה לו רבה שהיא אחה במאי הסקינן, כאן בברייתא באיזה מציאות מדובר, כגון דקאי בטרי אוויר נהרה, שהגוי נמצא מצד זה של הנהר, והאמיר או אשכול הענבים נמצאים מהצד השני של הנהר. כך שאם הישראל לא ייתן לגוי את מה שהוא מבקש, לא יכול האנס הגוי לקחת אותו. די קנמי, וניתן גם לדייק כדבריי, אומר רבה שהיא, דקטני, שהרי נקטה הברייתא לשון של הושיט, שזו לשון ששייכת על דבר שנמצא רחוק מהאדם, ולא תני, ולא נקטה הברייתא לשון של תן, ולכן שמע מינה כפי שהסברתי. ומביא הגמרא סיפור נוסף. ההוא שוטה, דאב ומנצו עלי בית רי. הייתה איזה מכמורת לדגים או לחיות, ששני אנשים רבו למי היא שייכת. היי אמר דידיו, והי אמר דידיו. זה אמר שליו, וזה אמר שליו. אז על חד מיניו, הלך אחד מהם, ומסרה את אותה מכמורת לפרהגנה דמלכה, לפקיד של המלך. אמר על כך הבאי, שיכול אותו אדם לומר, אנא כי מסרי דידי מסרי, כשמסרתי את המכמורת, את החפץ שלי מסרתי. אמר לו על כך רבה, וכל כמיני, האם הוא יכול לומר דבר כזה? אלא אמר רבה, משמתינן לי, מנדים אותו, עד דמייטלי וקי בדינה. עד שהוא יביא חזרה את המלכודת מפקיד המלך, ויעמוד בדין עם חברו. ורב פסק כך, כדי שאנשים לא יתרגלו למסור ממון של יהודי לגוי. הוא מביא הגמרא סיפור נוסף, ההוא גברא אותו אדם, דהב וביי אחבויי עתיב נודי חברי, שרצה למסור את התבן של חברו לגוי. עתה לקמי, הוא בא לפני דרב, אמר לו רב, לא תכווי ולא תכווי. אתה לא תראה את זה לגוי, לא תראה את זה לגוי. אמר לו אותו מויסר, מכווינה ומכווינה, אני אמסור ואני אמסור. תוך כדי חילופי הדברים, ייטיב ישב רב כהנא קמי לפני דרב. וכשהוא שמע את אותו מויסר מתחצף לרב, שמתי לקועי מיני, הוא שבר את מפרקתו של המויסר והרג אותו. בעקבות כך, קרי רב ילווי על המויסר את הפסוק, נקרא בפנים, בנייך אולפו שכבו בראש כל חוצות, כתו מחמר המלאים חמת אדוני, גערת אלוהיך. ואומר רשי שהתו זה שור הבר, כפי שמתרגם אונקלוס, את המילה תו טורבלה, וזה צירוף של שני מילים, תור זה שור ובלה זה יער. ודרש רב, מה תו זה, כיוון שנפל במחמר, דהיינו במלכודת, אין מרחמים עליו, אף ממון של ישראל, כיוון שנפל ביד עובדי כוכבים, אין העובדי כוכבים מרחמים עליו, וזה יכול להגיע לידי פיקוח נפש, לכן טוב עשית, רב כהנא, שהרגת את המויסר. והמשיך ואמר לו רב לרב כהנא, עד העידנה, עד עכשיו, הוו פרסאי בשלטון, דלא קפדי השפיכו דמים. והשתאיקה, אבל עכשיו יש בשלטון את היוונה, דקפטו השפיכו דמים, ואמרה, והם אומרים על מקרה כזה, מרדין מרדין, רצח רצח. ותוספות במקום מביא גרסה הפוכה, אבל העיקרון הוא ששיטת השלטון של הפרטים מושפעה מן היוונים. הם העניקו אוטונומיה משמעותית לעמים שהיו תחת שלטונם, ולכן הם מכונים יוונים אצלנו בגמרא. לעומתם, שיטת השלטון שהגיעה אחריהם, שהיא השלטון הססני, הייתה ריכוזית ביותר, וכפתה חוקים אחידים על כל נתיניה. ולכן אמר רב לרב כהנא, קום סק לארד ישראל, תברח לארץ ישראל, אבל וקביל הלך, תקבל על עצמך, דלא תיק של רבי יוחנן, שום קושייה, במשך שבע שנים. ואכן, רב כהנא, אזיל, הלך לארץ ישראל, אשכחי, והוא מצא שם לרש לקיש, דייתי וקמסי מטיב תדיום על הרבנן. שרש לקיש היה מחזר ושונה להם מה שדרש רבי יוחנן באותו היום, וזה לפי שרש לקיש חכם גדול היה, והוא היה החויזר של הרב, שלאחר ששמעו כולן מפי הרב, הוא היה חוזר ומכוון את השיעור בידם. אמר לו רב כהנא לתלמידים, רש לקיש, היי חי חנו נמצא. אמרו לי, עמי, למה אתה צריך אותו? אמר לו, היי קושיה והי קושיה, והי פירוקה והי פירוקה. יש לי קושיה כזו ועוד קושיה נוספת, ותירוץ כזה ועוד תירוץ נוסף שאני רוצה לדון איתו עליהם. הלכו התלמידים, אמרו לי וסיפרו לרש לקיש את הדבר. אזל הלך רש לקיש ואמר לו לרבי יוחנן, תדע שארי, אדם גדול, עלה מבבל, ולכן ליאי אין מר במטיב תדה למחר, תכין טוב את השיעור למחר כי הוא יהיה בבית המדרש. למחר, ותבוע, הושיבו את רב כהנא בדר הקמה בשורה הראשונה קמי לפני רבי יוחנן. הוא מסביר רש"י שהיו שבע שורות של תלמידים שהיו יושבים לפני רבי יוחנן זו לפנים מזו, והיו יושבים התלמידים לפי מעלתם. אמר רבי יוחנן שמעת אתה ולא הקשי, ורב כהנא לא יקשה עליו. אמר רבי יוחנן שמעת אתה נוספת ושוב, ורב כהנא ולא הקשי. בעקבות כך, אנחתה, הוריד אותו רבי יוחנן, אחורי שבע דרי, שבע שורות לאחור, עד דעות וי, עד שלבסוף הוא הושיב אותו בדרה בטרה, בשורה הכי אחרונה. אמר לו רבי יוחנן לרבי שמעון בן לקיש, הכנת אותי כל כך הרבה, אבל נראה שהארי שאמרת שהגיע מבבל נעשה שואל. שמע רב כהנא את הדברים ואמר לעצמו, יהי רבה דהני שבע דרי, יהי רצון שאותם שבע שורות שביזו אותי והעבירו אותי לשורה האחרונה, להבו חילוף שבע שנין. זה יהיה במקום שבע השנים דאמר לי רב לא להקשות על רבי יוחנן. ואז קם רב כהנא הקרעי על רגליו ואמר לו לרבי יוחנן, ניהד אמר ברישה. יחזור כבודו על השיעור מההתחלה. אמר רבי יוחנן שמעת איתה שאותה הוא אמר בתחילת השיעור, והקשי. והקשה עליו רב כהנא קושייה. וקמי בעקבות כך העמיד אותו רבי יוחנן חזרה בדר הקמה בשורה הראשונה, ושוב אמר רבי יוחנן שמעת איתה, ושוב והקשי עליו רב כהנא. מספרת הגמרא שרבי יוחנן הוויתי והיה יושב השבע ביסטריקי, על שבעה שטיחים קריות. ובעקבות השאלה של רב כהנא, שלפה לאחד הביסטריקה מיטוטי. ציווה רבי יוחנן לתלמידיו לשלוף קרית אחת מתחתיו. ושוב אמר רבי יוחנן שמעת אתה, ושוב ואק של רב כהנא קושייה נוספת וחוזר חלילה, עד דשלפה לכולו ביסטריקי מיטוטי. עד ששלפו מתחת לרבי יוחנן את כל הקריות שהוא ישב עליהם, עד דייתיב רבי יוחנן על הערה על הרצפה. מספרת הגמרא שרבי יוחנן גברא סבא הווה, הוא היה אדם זקן ומסריך גביני, וגבות עיניו היו גדולים ומכסים את עיניו. אמר לו רבי יוחנן לתלמידיו, דלו לי עיניי, ואיך זה? תרימו לי את הגבות כדי שאני אוכל לראות את רב כהנה. דלו לי. הרימו לו את הגבות במכחלתא דקספא, במכחול יקר שהיה עשוי מכסף, חזה וראה רבי יוחנן דפריטי ספוותי, ששפתו של רב כהנה הייתה קרועה, שזה דבר שנגרם כנראה על ידי מכה, וסבר רבי יוחנן שרב כהנה אחויך כמחייך בי, צוחק עליו, חלש דעתי ונח נפשי, חלשה דעתו של רבי יוחנן, וזה גרם שרב כהנה נפטר. הוא מסביר את הדברים רבנו בחיי, שמפני שאי אפשר לחכם להיות בלא עירור תרו אפילו רגע, אז מתוך שמחלישין דעתו ומחשבתו נפסקה מהחוכמה שהוא מחשב בתמיד, אז מי שגורם לכך הרי הוא כמקצץ בנטיות וראוי שתחול הכללה עליו. ואם כי אומר רבנו בחיי, מצינו בזמננו חסידי עליון גדולים בחוכמה, שאין דיבורם וחלישות דעתם עושה רושם, כי העניין הוא לא רק סגולה בנפש, אלא גם צריך שתהיה סגולה זו בנפשו השכלית של האדם, וכאשר מצטרפים שני הדברים, שגם תהיה החוכמה נטועה בו, וגם הסגולה הזאת בנפשו, אז יפליל לעשות בכל מי שיחליש דעתו להיות נכווה בגחלתו. וממשיכה הגמרא ומספרת, למחר אמר לו רבי יוחנן לרבנן, חזיתו לבבלה, איך יעביד? ראיתם את התלמיד חכם הבבלי הזה שהוא צחק עליי? אמרו לי התלמידים, דרכי אחי, הוא לא צחק עליך, זה היה מום בשפתיים שלו. בעקבות כך, עלה רבי יוחנן לגבי מערתה למערת הקבורה של רב כהנה, חזה וראה דהווה, הפכנו דף הדרה לאחנה. הוא ראה שהיה נחש גדול שעשה עצמו כגלגל והקיף את פי המערה ונתן זנבו לתוך פיו כך שאין אדם יכול להיכנס. אמר לרבי יוחנן, אחנה, אחנה, נחש, נחש, פתח פומך, הרחב את פתח הפה שלך כך שתסיר את זנבך מפיך, ועשה פתח להיכנס, וייכנס הרב, דהיינו אני, רבי יוחנן, אצל תלמיד, שזה רב כהנה, ולא פתח הנחש את פיו. אז ניסה רבי יוחנן ואמר, ייכנס חבר אצל חבר, שאני ורב כהנה במדרגה שווה, עדיין ולא פתח הנחש את פיו. אמר רבי יוחנן, ייכנס תלמיד אצל הרב, ואז פתח להנחש את פיו ונתן לו להיכנס. בא רחמי, ביקש רבי יוחנן רחמים על רב כהנה, ואוקמי, והקים אותו לתחייה. אמר לו, רבי יוחנן לרב כהנה, אי אבי ידנה, אם הייתי יודע דדרקי דמרחי, שאתה לא לועג לי, אלא שכך שפתיך נראות, לא חל שדעתי, וממילא לא היית מת, אז השתה לאיתי מר בעדן, יבוא כבודו איתי חזרה לבית המדרש. אמר לו רב כהנה, אם מצית למיבאי רחמי, אם אתה יכול להתפלל עליי ולבקש רחמים, דתו לא שכיבנה, ששוב אני לא אמוד, במידה ואני אקשה לך קושיות בבית המדרש, אז זילנה, אז אני מוכן לחזור ולעמוד אצלך בבית המדרש. והיא לא, לא זילנה, אז אני לא מוכן לחזור לבית המדרש. והסיבה לדבר, הועיל וחליף שאתה חליף. הוא מביא על כך רשי שני פירושים. פירוש ראשון, שהועיל והתרחש נס, וחלפה שעת מיטתי וקמתי לתחייה, אז אני לא אלך עוד עמך, שמה תכעס עליי ואני אמות פעם נוספת, ואז אני כבר לא אקום לתחייה, אלא אלך לביתי חי ולא אעמוד עוד אצלך פנמות פעם אחרת. פירוש שני, הועיל וחליף שעתה וקיבלתי צער מיטה פעם אחת, אני לא רוצה לקבל עוד פעם אחרת צער מיטה. ולכן אם לא תתפלל עליי שאני לא אמוד פעם נוספת כשאני אקשה עליך קושיות, אני מעדיף ללך מכאן בחיים ישר הביתה. הוא מספר את הגמרא, תיירי ואוקמי, הקיצור רבי יוחנן את רב כהנה משנתו והעמיד אותו. ואז שיילי שאל אותו רבי יוחנן, כל ספקה דהב עלי, ופשטינו ניעלי. ורב כהנה פשט לו את כל ספקותיו. היינו דאמר, וזה מסביר את מה שאמר רבי יוחנן, לתלמידיו, דילכון אמרי, דילהוני. שהייתי אומר, שהתורה היא של בני ארץ ישראל, אבל לאחר האירוע עם רב כהנה, הגעתי למסקנה שהתורה היא של בני בבל. ורשי מאיר, שמוכח מהגמרה במסכת פסחים, ומהגמרה בירושלמי ברכות, שלאחר האירוע הזה רב כהנה חזר לביתו. לפי מסורת הגאונים, הוא היה בנו החורג של רב מאשתו השנייה. יש שציינו את מקום מנוחתו בסתמיות בטבריה, יש שממקמים את קברו בסמוך לקבר של רבן יוחנן בן זכאי והרמב״ם, ויש שממקמים את קברו בסמוך לרבי עקיבא ותלמידיו, או בסמוך לקברו של רבי מאיר. וממשיכה הגמרא בסיפורים על מויסרים. ההוא, אותו מויסר, דאחווי אמתקסה, שהראה לפקידי המלך על תכשיט משי, דרבי אבא. יעתיב ישבו רבי אבאו ורבי חנינה בר פפי ורבי יצחק נפחה כדי לדון האם ניתן לחייב את המויסר לשלם על הנזק שהוא גרם, וייתי וישב רבי אילה גבאיו אצלם באותו מעמד. סברו שלושת הדיינים, לחיובי את אותו מויסר, מהדתנן, מהמשנה ששנינו במסכת בחורות, דיין שדן את הדין, זיקה את החייב וחייב את הזכאי, או טימא את הטהור ותיאר את הטמא, מה שעשה, הדין שהוא פסק, עשוי, וישלם מביתו את הנזק שהוא גרם. עד לכאן ציטוט המשנה, ומשמע מהמשנה, שגם על נזק שהדיין גרם בדיבורו, הוא חייב לשלם, אז כך יהיה הדין גם ביחס למויסר. אמר להם רבי אילה, אתם לא צודקים בפירוש המשנה הזו. הכי אמר שכך אמר רב שצריך לפרש את המשנה הזו, והוא שנשא ונתן ביד, שהדיין לקח פיזית את הממון מבעל דין אחד ונתן אותו לבעל דין אחר. כך שמהמשנה הזו אין הוכחה שניתן לחייב את המוסר בדין גרמי. אמרה לי, אז אמרו שלושת הדיינים לרבי אבא, זיל, לך לגבי דרבי שמעון בן אליקים ורבי אלעזר בן פדת, דדייני דינה דגרמי. שהם דנים דינה דגרמי והם יחייבו את המוסר. עזה לגביו, הלך אליהם רבי אבא, והם חייבי את המויסר לשלם ממתניתין, ממשנתנו, שאמרה, אם מחמת הגזלן חייב להעמיד לו שדה אחר, והוא קימנה, והרי העמדנו את פירוש המשנה, דרך ויחבויי. שהגזלן הראה למסיקין את השדה של האחר, ובעקבות כך חייבה אותו המשנה, אז כך גם דינו של המויסר. הוא מביא הגמרא סיפור נוסף, ההוא גברה אותו אדם, דאפקי מפקיד לי קסה דקספה, שהפקידו אצלו כוס של כסף, סליק וגנבי אילווה, בעקבות כך עלו אליו הגנבים לרגל ואימו להרוג אותו, שקלה, אז הוא לקח את כוס הכסף, יהב עליו ונתן להם, עתה לקמי, ובא הדבר לפני דרבה, ופטרי רבה מלשלם, אמר לי שאל אותו הבעיי, היי, אבל הרי זה מציל עצמו בממון חברו, והדין שהוא חייב לשלם, אז מדוע פטרת אותו? מתרץ את הגמרא, אלא אמר רבשי, חזינן, צריך לראות, אי נשעמידו, אם מדובר באדם עשיר, אז הדעת הדידי יעתו. הגנבים הגיעו כדי לגלוב ממנו את הכסף, וממילא, אם הוא מציל עצמו בממון חברו, הוא חייב לשלם לו, ואי הוא לא אדם עשיר, אז הדעת דקספה יעתו. זה אומר שהגנבים הגיעו כדי לגנוב את כוס הכסף, ואז הוא לא נחשב שהוא מציל את עצמו בממון חברו, והדין שהוא יהיה פטור מלשלם. וממשיכה הגמרא, ההוא גברה אותו אדם דאב ומפקיד גבי ארנקה דפדיון שבויים, שהפקידו אצלו ארנק עם סכום כסף גדול שהיה מיועד לפדיון שבויים. סליק וגנבי אלווי, בעקבות כך עלו אליו לרגל הגנבים ואימו להרוג אותו, שקלה, אז הוא לקח את הארנק, יאהב אני עליו, ונתן אותו לגנבים. עתה לקמי, בא לפני די רבא, ורבא פטרי, פטר אותו מלשלם. אמר לו, שאל אותו הבעיה, והעם מציל עצמו בממון חברו. אמר לי, ענה לו רבא, אין לך פדיון שבויים גדול מזה. מסביר תוספות, שהועיל ולא היה לאותו אדם באותה שעה מה ליתן לגנבים, אז זה נחשב שהוא השתמש בכסף לייעוד המקורי שלו, שזה פדיון שבויים. הוא מספר את הגמרא, ההוא גברה אותו אדם דאקדים ואסיק חברה למברה, שהוא הקדים והעלה את החמור שלו למעבורת, כמי דסליקו אינשי במברה. לפני שהאנשים עלו למעבורת, כך שהם לא יכלו למנוע ממנו את הדבר. ביי לאטבויי, באמצע הדרך התחיל החמור להשתולל, והייתה סכנה שהמעבורת התבע. עתה הוא גברה, מלך לי לחמרה דה הוא גברה, ושדיה לנהרה וטבע. הוא מביא רש"י שני פירושים למילה מלך. פירוש ראשון, שקם אחד האנשים, ודחף את החמור והשליחו למים. פירוש שני, שהמילה מלך מתייחסת למקצוע הימי של האדם, זאת אומרת שהמלאך הממונה על המעבורת, כדי להציל את הספינה, דחף והשליך את החמור לים. עתה לקמי, בא הדין הזה לפני דרבא, ורבא פטרי, פטר את אותו אדם מלשלם על החמור, אמר לי, שאל אותו הבעיה, והמציל עצמו בממון חברו. אמר לי, ענה לו רבא, היי, מעיקר הרודף הווה. כבר מתחילה, בעל החמור נחשב כרודף את שאר האנשים במעבורת, שהרי הוא הכניס אותם לסכנת נפשות. אומרת הגמרא, רבא לטעמה, לשיטתו, דאמר רבא, רודף שהיה רודף אחר חברו להורגו, ושיבר תוך כדי כך את הכלים. בין אם הוא שיבר כלים של נרדף, בין אם הוא שיבר כלים של כל אדם אחר, הוא יהיה פטור מלשלם, שהרי מתחייב בנפשו. ומביא רש"י את המקור לכך, ששנינו בפרק בין סורר ומורה, שאלו ניתנו להציל אותם בנפשם, ואחד מהם זה הרודף אחר חברו להורגו. אז נמצא שהוא מתחייב גם תשלומין. וגם חיוב מיטה על ידי כל אדם שירצה להציל את הנרדף, ושני החיובים האלה באים כאחד. אז על פי הכלל של קימלי בדירה במיני, הוא יהיה פטור מלשלם. ונרדף לעומת זאת ששיבר את הכלים, אם זה כלים של רודף, הוא יהיה פטור. משום הסברה שלא יהיה ממונו חביב עליו מגופו. שהרי הנרדף רשאי גם להרוג את רודפו. וזה נלמד ממה שנאמר, אם במחתרת ימצא הגנב, הרי שהתורה אמרה, אם בא להורגך, השכם להורגו. אבל אם הוא שיבר כלים של כל אדם אחר, הוא יהיה חייב מפני דאסור להציל עצמו בממון חברו. והכוונה, שאם הוא הציל עצמו בממון חברו, הוא לא יהיה פטור מלשלם, אלא חייב ולשלם. ורודף, שהיה רודף אחר הרודף כדי להציל את חברו, ושבר כלים, בין כלים של נרדף, בין כלים של כל אדם אחר, יהיה פטור, אבל ולא מן הדין הוא פטור, שהרי המציל עצמו בממון חברו חייב. אז כל שכן, מי שמציל אחרים בממון חברו, שיהיה חייב. אלא הסיבה שפטרו אותו חכמים, שאם אי אתה אומר כן, אז אין לך אדם שמציל את חברו מן הרודף. ואומר את המשנה. אם אדם גזל קרקע של חברו ושטפה, קלקל אותה הנהר, הוא מסביר רש"י שהקרקע הייתה על שפת הנהר, והבעלים הגביע את שפתו של השדה, אבל המים שחקו וקרו תחת השפה והתפשטו בתוך השדה. אומר לו הגזלן לנגזל, הרי שלך לפניך. ומביאה הגמרא תנו רבנן. שנו רבותינו בברייתא, הגוזל שדה מחברו ושטפה נהר, הדין שהוא חייב להעמיד לו שדה אחר. אלו דברי רבי אלעזר. וחכמים אומרים, אומר לו הגזלן לנגזל, הרי שלך לפניך. עד לכאן ציטוט הברייתא, ושואלת הגמרא, במאי קמיף נגי, מה נקודת המחלוקת בין רבי אלעזר וחכמים? ונזכר לרגע, בצורות הלימוד, כלל ופרט או ריבוי ומיעוט. כאשר כתובה בתורה תיבה כוללת דברים רבים, ולאחריה כתובה תיבה הממעטת דברים מסוימים, אז האם מגדירים את התיבה הכוללת ככלל, הבא לכלול את כל הדברים, ואת התיבה הממעטת כפרט, המצמצם ומפרש את הכלל, או שמגדירים את התיבה הכוללת כריבוי, שהוא מרבה את כל הדברים, ואת התיבה הממעטת כמיעוט, שממעט רק דברים מסוימים. ההבדל בין שתי השיטות מתבטא בהיקף הדברים אותם לומדים מן הכתוב. המידות של כלל ופרט מתפקדות ביחסי הכללים והפרטים המפורשים בכתוב, ועל פיהם נרמז מה שלא נכתב. לעומת זאת, מידות הריבוי והמיעוט מתייחסות אל הפרטים כעצמאיים, ולא מחשיבות אותם כפירושו של הכלל. ומבאר את הגמרא, רבי אלעזר דרש ריבוי ומיעוטי, שאמרה התורה לגבי גזלה ושבועת הפיקדון, וכיחש באמיתו זה ריבוי, ואמר הכתוב בפיקדון ומיעט, ואז חזר הכתוב ואמר, כל אשר יישבע עליו לשקר, הרי שחזר וריבה. הרי שהכתוב ריבה ומיעט וריבה, ולכן ריבה הכל. דהיינו, כתוב נפש כי תחתה ומעלה מעל בשם וכיחש באמיתו. ואין הגבלה על מה הוא כיחש, ולכן זה נחשב ריבוי. לאחר מכן מפרטת התורה חמישה מקרים שבהם נוהג דין שבועת הפיקדון וצריך להשיב את הגזלה, בפיקדון או בתשומת יד או בגזל או השק את אמיתו או מצא אבדה וכיחש בה ונשבע על שקר. והמקרים הללו הם מיעוט. ובהמשך חוזרת התורה ואומרת, או מכל אשר יישבע עליו לשקר, הרי יש פה שוב ריבוי, ובמקרה כזה, הריבוי מרבה את כל הדברים חוץ מדבר אחד. ולכן, ומהי רבי? מה באה התורה לרבות? רבי, היא באה לרבות כל מילי, כל דבר, ומהי מיעט? ומה באה התורה למעט? מיעט שטרות. שטר ממוני, לדוגמת צ'ק, אין גופו ממון, כי שווי הנייר עצמו זניח, הוא רק מייצג חוב ממוני. ובאה התורה למעט, שאם אדם גזל שטר ממוני של חברו, הוא צריך להחזיר לו את שווי הנייר. כמובן במידה, והשטר הממוני כבר לא קיים אצלו. הרי שלשיטת רבי אלעזר, דין גזלה נוהג אף בקרקע, ולכן במקרה ששטפה נהר, הוא חייב להעמיד לו שדה אחר. ורבנה לעומת זאת, דר שהיא כלל היו פרטי. באופן הבא, המילה וכיחש היא כלל, המילה בפיקדון היא פרט, והמילים או מכל, חזר הפסוק וכלל. אז יש לנו כלל ופרט וכלל, שהיא את הדן, אלא כן הפרט. שאת אותם מילים שרבי אלעזר דרש בריבוי ומיעוט, חכמים דורשים בכלל ופרט וכלל, ומשמעות הדבר אין בכלל אלא מה שבפרט, שלומדים את הפרט ואת כל הדומה לו. אז מה הפרט שמפורש בתורה הוא דבר המטלטל וגופו ממון, אף כל דבר המטלטל וגופו ממון, נכלל בדין שבועת הפיקדון וחובת השבת הגזלה, וממילא יצאו קרקעות שאין מטלטלין, ויצאו עבדים שהוגשו לקרקעות, וכן יצאו שטרות, שאף על פי שמטלטלין השטרות, אין גופן ממון. ולכן אמרו חכמים בברייתא, שהגוזל שדה מחברו ושטפה נהר, יכול הגזן לומר לו, הרי שלך לפניך. מקשה הגמרא ועד איתניא, והרי שנינו בברייתא, גוזל את הפרה ושטפה נהר, חייב להעמיד לו פרה. אלו דברי רבי אלעזר. וחכמים אומרים, שבמקרה כזה אומר לו הגזלן הנגזל, הרי שלך לפניך. ועל פי מה שהסברת, שנחלקו רבי אלעזר וחכמים, בריבוי ומיעוט, או כלל ופרט וכלל, הטעם שם בברייתא, במאי קמיף לגי, במה הם נחלקו? הרי פרה זה מטלטלין ולא קרקע. ולפי חכמים, הגזלן היה צריך להתחייב להחזיר אותה, שהרי פרה היא דבר המטלטל וגופה ממון. עונה על כך, אמר רב פאפה, הטעם, שם בברייתא, במאי עסקינן, באיזה מציאות מדובר, כגון שגזל שדה מחברו, והייתה, הפכנו דף, פרה רבוצה בו, והגזלן לא משך אותה. ולכן דין הפרה הוא כדין הקרקע. ולאחר מכן ושטפה נהר, דרבי אלעזר לטעמי, דאמר ששדה נגזלת קונה הפרה עימה, ולכן הגזלן חייב לשלם על הפרה, כי מטלטלין נקנים אגב קרקע. ורבנן לטעמה היו לשיטתם, שהיות שהגזלן לא קנה את השדה, אז הוא גם לא קנה את הפרה שבה. עד לכאן דף קי"ז. למעוניינים בהרחבה, סיפרה הגמרה על אדם שהפקידו אצלו כוס יקרה מכסף, ואמר רבשי שצריך לראות בעקבות מה הגיעו אליו הגנבים. האם זה בעקבות שהוא היה אדם עמיד, ואז אסור לו להציל עצמו בממון חברו, והוא יהיה חייב על כוס הכסף שהוא נתן לגנבים, או שמה הם הגיעו כדי לגנוב את כוס הכסף, ואז הוא לא נחשב כמציל עצמו בממון חברו. וזה מזכיר את האגדה העממית הבאה. הנסיך הסן קאסל נתן את אמונו המלא ברוטשילד ומינהו לסוכן הכספים של הנסיכות. רוטשילד ניהל את ענייני הכספים של הנסיך בתבונה והצליח להעשירו וגם להתעשר בעצמו. בימים ההם עלה לשלטון בצרפת השכנה נפוליאון בונפרטה. בסערה הוא כבש את ארצות גרמניה, וכאשר הוא התקרב לפרנקפורט בשנת 1806, נאלץ הנסיך ויליאם להימלט על נפשו. בסתר בחשיכת הלילה הוא הביא עגלה עמוסה מטילי זהב הכסף לביתו של מאיר אנשל רוטשילד, ובהתרגשות לחש על אוזנו: לפני למעלה מ-50 שנה ביקרתי בגטו כנער בן 10, ואז פרצתי בצחוק גדול כשהצעת לי בחוצפתך לזכור כי יש לי ידיד בגטו המוכן לעזור לי ביום מן הימים. לאסוני הגיע היום הזה. אנא הטמן בביתך את אוצרי 3 מיליון עם שקלי זהב עד יעבור זעם. ללא שיות יצאו מאירן של בניו החוצה, במהירות רבה פרקו את שקי הכסף והזהב מן העגלה והכניסו הביתה. הנסיך עלה על העגלה, המריץ את הסוסים ונעלם בחשקת הלילה. כל הלילה אמרו מאירן של ובניו בהתמנת האוצר במרתף הסתר שמתחת לביתם. לאחר ימים אחדים, כצפוי, נכנסו הצרפתים העירה. והנה יום אחד הקיפה פלוגת חיילים צרפתים את ביתו של מאירן של רוטשילד, והמפקד עם חיילים אחדים פרצו פנימה ברובים מקודנים. הם העמידו אל הקיר את בעל הבית, אשתו ובניו, והמפקד פנה אל רוטשילד ואמר: ידוע לנו כי הנסיך היה כאן וישאיר בידך את פה. אם לא תמסור לנו מיד את כל הכסף, נוציא להורג את אשתך ובניך, ולבסוף נהרוג גם אותך. רוטשילד לא היסס רגע. ניגש אל אחת התמונות התלויות על הקיר, ששימשה כדי לצטר, ובמפתח מיוחד שהוציא מכיסו, פתח את הדלת. מאחוריה נתגלה לעיני הצרפתי מחסן סתר, מסודר להפלי, ובו מטילי זהב וכסף, מטבעות יקרות וכלי זהב וכסף יקרים. הנה כל האוצר לפניכם, אמר רוטשילד לצרפתים. הצרפתים העמיסו את האוצר על עגלתם והסתלקו. השמועה שרוטשילד הוכרח למסור לצרפתים את האוצר שהפקיד בידו הנסיך וילהן, עשתה לכנפיים בפרנקפורט ובכל הסביבה. מאיר אנשל כינס את בניו שכבר עבדו איתו בבית מסחרו ואמר להם: לא ראיתם במו עיניכם כי מסרתי בידי הצרפתים את כל הוני ונשארתי נקי מנכסיי, אך לנסיך שמרתי אמונים וכל כספו שמור עמי. ומכיוון שהכל סבורים שאת כספי הנסיך מסרתי לצרפתים ואילו כספי שלי לא נפגע, ייתנו בנו הסוחרים אמון ויעניקו לנו אשראי, וכך נוכל לחדש את מסחרנו. נעמול יחד מתוך הגינות, חריצות ואחדות, והאל יהיה בעזרנו. אם אזכה לראות בשוב הנסיך וילם לממשלתו, אחזיר לו את כספו במו ידיי. אם לא, מצווה אני אליכם להחזיר לו או ליורשיו את כל כספו עד הפרוטה האחרונה. בשנת תקע"ב 1812 נפטר מאיר אנשל רוטשילד. שנה לאחר מכן הודח נפוליאון מכיסאו בעקבות המפלות בשדה הקרב. ארצות כיבושיו שוחררו, וגם הנסיך וילהם חזר לשבת על כיסאו לאחר ששב ממקום גלותו. והנה להפתעתו הרבה של הנסיך, ששמע על מסירת אוצרו לצרפתים, התייצב בפניו אשר אנשל, בנו הבכור של מאיר אנשל רוטשילד, וגילה לו כי כל הונו שמור למענו. הנסיך העשיר חזר ונתן אמונו בבית רוטשילד, עושרה של המשפחה גדל עד שהפך לאגדה. צוואת אבי המשפחה, הגינות, חריצות ואחדות, הפכה לסיסמתה ונקבעה כסמל המשפחתי. וזו גם הזדמנות להרחיב קצת ולהכיר טוב לברון בנימין רוטשילד. וזכור לי שפעם התארחתי אצל עמוס אברמסון ביבניאל, שבנו אריה שמעון אברמסון, השם יקום דמו, שלמד בישיבת שווה חמרון, נפל באסון השייטת. בתוך כדי שיחה הזכרתי את הברון רוטשילד, והוא צעק עליי: הצדיק בנימין רוטשילד, זכר צדיק לברכה. וזה קצת נתן לי פרופורציות שיש הבדל גדול בין היחס שצריך להיות לבנימין רוטשילד לבין היחס שצריך לתת לפקידים שלו. הברון רוטשילד כונה הנדיב הידוע, או הנדיב סתם, לימים אף הגדילו וקראו לו אבי היישוב. הוא נולד לשושלת משפחתית עתירת נכסים וממון, אשר שורשה מגיעים עד למאה ה-16, 400 שנה לפני תקופתנו. בני המשפחה חיו בכל רחבי אירופה, הקימו בנקים גדולים, תמכו במוסדות ציבור, ואף סייעו לממשלות שונות. מאז ומתמיד הם נדבו כספים גם למוסדות יהודיים שונים, אך הגדול שבתורמים היה בנימין אדמון דה רוטשילד שחי בפריז. לאחר הפרעות ביהודי רוסיה ב-1881, בעצת יועצו הרב צדוק הכהן, רבה הראשי של פריז דאז, הוא החל להתעניין בבעיית ארץ ישראל. שיחותיו ופגישותיו עם הרב מוליבר מביאליסטוק ושליח העיקרי מראשון לציון מר פיינברג הוסיפו וגרמו לכך שנתגלגלה הזכות על ידם לקשור את הברון רוטשילד לרעיון בניין הארץ ולהביאו לכך כי תחת חסותו תהיה תמיכה במושבות הראשונות מיסודה של תנועת חיבת ציון. הברון קנה כחצי מיליון דונם של אדמה משני עברי הירדן ואף בחורן ובגולן, ועל אדמות אלו שרכש נבנו עשרות יישובים. הוא הקים גם מפעלים שונים וביסס למעשה את המשק המתהווה והניח יסודות להמשך התפתחותו. ניתן לומר כי הברון קבע במידה רבה את גבולות מדינת ישראל שבדרך. סייעו לכך גם קשריו הענפים עם ראשי המדינאים בני זמנו. מכתבו של שר החוץ הבריטי המוקם בשם הצהרת בלפור היה מופנה כמובן אליו. בשנת תרפ"ט הוא נבחר לנשיא הכבוד של הסוכנות היהודית לארץ ישראל. גדולי ישראל ראו את הופעתו בזמנו כגילוי מופלא של שליחות ממרום. מרן הרב קוק זצ"ל המליץ בהספדו עליו שהוא נבחר להיות זורע צדקות ומצמיח ישועות כאחת. מעשה צדקתו הצמיחו ישועה לעם ישראל כולו, ובזכותו החלה ראשית צמיחת גאולתנו בארץ ישראל. ואכן, אלמלא מפעלו של הברון, לא היו לנו עובדות ממשיות מספיקות בכדי לבסס עליהם את תביעתנו המדינית. למקורביו, אמר הברון, עשיתי עבודה זו מפני שהאמנתי באמונה שלמה, כי יבוא יום והשאלה של עם ישראל בארצו תעלה בפני מכון בינלאומי עליון, וליום הגדול הזה רציתי ליצור בסיס מוצק לזכות היהודים על מולדתם הקדומה. ואכן, הברון תמך במושבות, הוא שלח מומחים לחקלאות, אך לפקידיו אלו היו גם חיכוכים המתיישבים. הסכסוכים גברו ביותר בשנת השמיטה בתרמ"ב, אבל למרות הכל, לא פנה הנדיב עורף לרעיון היישוב היהודי. באגרות הראיה, איגרת שין פיוו, מצוי מכתבו של הרב קוק אל הברון מיום כ"ג אלול תרע"א, ובו בקשת עזרה לעיקרי המושבה עקרון הסובלים מהפקידות הקשוחה. באיגרתו מכנה הרב קוק את תושבי עקרון החוסים בצל כנפי אדוני, היינו הברון. כאיש מסורת ביקש בנימין רוטשילד לראות בארץ הקודש חיים יהודיים, ובהתוודות אישית בפני מקורביו אמר פעם, כי בראותו את ההתבוללות בין יהודי צרפת הפוגעת במשפחות מכובדות שהיו פעם מבצרי היהדות, הגיע למסקנה כי התשובה תהיה דווקא דרך יישוב הארץ, והיא ארץ ישראל. יחסו המיוחד של הרב קוק אליו מתבטא בעובדה כי הוא ספד אותו שלוש פעמים, גם בישיבת מרכז הרב, גם בבית הכנסת החורבה, וגם בסוכנות היהודית, וכך אמר שמרן הרב, על חשבון מעשיו הגדולים של הברון זל אנו יכולים לזקוף את הגדולות אשר באו אחר כך לטובת הרחבת ישראל בארץ. ועוד אמר הרב, לא תמיד זהב הוא מושג הכרוך בתופעות שליליות, אמנם סבלנו מעגל הזהב, אולם לעומת זאת נאמר, ועשית שניים קרובים זהב, והיו אלה שוחחים בכנפיהם על הכפורת בבית קודשי הקודשים. על אותו עיקרון, יש עשירים שהם בבחינת עגל הזהב, ויש בהם בחינת כרוב הזהב. רוטשילד היה כרוב הזהב, וככזה הוא יישאר לעד בתודעת עמנו. בשנת תשי"ד, 1954, הועלו עצמותיו ועצמות רעייתו לאחוזת הקבר ברמת הנדיב אשר בזיכרון יעקב.